לא למדתי תורה הרבה, אבל זכיתי לראות איזושהי פנינה. ואני מבקש לשתף אתכם בזה. זה מתנדנד. זה יהיה בסדר. איכשהו. טוב. הנושא הוא בעצם ט"ו בשבט. אפשר לתת כותרת לשיעור, ט"ו בשבט חג האופטימיות. ידוע שעם ישראל זה עם אופטימי. אי אפשר להגיד זה על כל העמים. ידוע שהיהדות היא עולם אופטימי. אי אפשר להגיד את זה על עמים אחרים ועל דתות אחרות. וזה לא אופטימיות במובן השטחי, המתקתק, הרדוד, המורח, המתעלם, אלא להפך. אופטימיות שמקורה דווקא בהעמקה של הראייה, חדירה לעומק בדעת, ומתוך גם, יחד עם זה, הרחבה של הראייה. ראייה רחבה וראייה עמוקה, שמביאה לאופטימיות בהשקפת העולם. אנחנו נתחיל דווקא בפרשת השבוע הבאה בשלח. נגיע מזה בעזרת השם לט"ו בשבט, ואחרי זה נראה גם איזה, מה אנחנו יכולים לקחת מזה בכלל לחיים שלנו. פרשת בשלח, אנחנו נפגשים עם קריאת ים סוף, עם שירת הים. אחרי שירת הים, אחרי שירת הים, שאנחנו רואים מדי בוקר, אז ישיר משה בני ישראל, כתוב כך: ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותן להם מרים, שירו לה אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. ותיקח מרים הנביאה. לא מצאנו בפסוקים נבואה שלה, וידבר השם אל מרים למור. לא, אין פסוק כזה, נכון? המקום היחיד שאנחנו רואים שהשם דיבר אל מרים זה בסיפור הלא כל כך סימפטי שהם עושים, אנחנו צריכים אחד מעשר זכירות בכל יום של לשון הרע, שמרים ואהרון דיברו במשה על ישע הקושיתא שלקח, ואז השם נגלה עליהם. זה היה מאורע טראומטי. לא סביר שלכן יקראו, יכנו את מרים הצדקת, מרים הנביאה. וכמובן, לא סתם הדביא, זה לא כמו שנהוג היום, שהתארים הם בזול, כן, לכל אחד מדביקים תארים, ולא צריך כל כך תמיד לעמוד מאחורי זה. אם התורה אומרת מים הנביאה, היא הייתה נביאה. ואיכן נתנבאה, שואל רשי, אנחנו בפרק ט"ו, פסוק כף. אומר רשי, וזה מחזל, תכף שנראה, איכן נתנבאה? תשובה, כשהייתה אחות אהרון, זו עוד שאלה. א', שאלה למה נביאה, ושנית, למה אחות אהרון? אנחנו יודעים שהאח, אומנם לא בשנים, אבל מותר להגיד בחשיבות, זה משה מבין שני אחיה. אז למה אחות אהרון ולא אחות משה? מה הוא שאנחנו עכשיו, רגע אחרי שמשה וכל העם שרים את שירת הים, אז למה אחות אהרון? תשובה לשתי השאלות. כרגיל, איכן התנבאה? כשהייתה אחות אהרון, קודם שנולד משה. אמרה, עתידה אמי שתלד בן וכו' כדי התאבסותה. כלומר, מרים נתנבאה, או לפחות נתנבאה לראשונה, או הנבואה שבגללה, בשבילה, מכנים את מרים, מרים הנביאה, התרחשה כאשר מרים הייתה רק אחות אהרון, כי משה עוד לא בא לעולם. ומהי הנבואה של מרים? זה בסוטה, בדף י"ב, עמוד ב'. אני לא אגלה לכם שזה בסוף העמוד, כדי שתסתכלו על כל העמוד ותראו, יש שם ממש מדרשים מאוד יפים שכתובים שם על הנושא הזה. וכתוב כך, חלק מהמדרש מוכר לכולנו, אבל אני חושב שהחלק האחרון פחות מוכר. כך כתוב בגמרא בסוטה דף י"ב, עמוד ב'. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, וגומר, אחות אהרון ולא אחות משה, אמר רב עמרם, אמר רב, ואמרי לה, אמר רב נחמן, אמר רב, מלמד שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, ואומרת, עתידה אמי שתלד בן, שמושיע את ישראל. אנחנו מדברים על מרים שהיא ילדה בת כמה? 3, 4, 5, ילדה קטנה. אנחנו זוכרים מה שהיא אמרה לאבא, לאבא שלה, גדול הדור, גזירותיך קשות משל פרעה. ילדה שאומרת, קודם כל איזה גדול האבא, שהוא ככה מקשיב לבת שלו, והוא קם ועושה מעשה. ואיזה גדולה הבת. איזו טהרה פנימית, איזו הקשבה. איזו אמונה ואיזו נבואה. עתידה אמי שתלד בן. המצב הוא כזה שעמרם ויוכבת התגרשו. כן? כל הבן הילוד הירות ישלחו. ומרים באה לאבא שלה ואומרת, אבא, אתה צריך להתחתן עם אמא. למה? כי עתידה אמי שתלד בן, והבן הזה יושיע את ישראל. ונישאים שוב. ונולד משה. ואני ממשיך לקרוא כאן, בי"ד ג' עמוד א'. וכיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו אור. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. נתקיימה נבואתך? נולד. הוא בן, הוא תינוק. נתקיימה נבואתך. אנחנו מכירים את הסיפור, שמים את משה בתיבה. וכיוון שהטילו ליאור, שימו לב, עמד אביה ותפחה על ראשה. נתן לה מכות על הראש. אמר לה, ביתי, היכן נבואתך? והיינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. לידע מה יהיה בסוף נבואתה. אמרם, הוא גדול הדור שם. הוא לא איש קטן, הוא איש גדול. אמרנו, הוא כל כך גדול, שהוא מסוגל להקשיב לבת הפספוסית שלו. הוא גדול, הוא גדול. וכשנולד משה, הוא נושק אותה על ראשה ואומר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. אבל אפילו אמרם הגדול, אנחנו קצת קולטים, מה זה בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. אפילו אמרם הגדול, כאשר הוא צריך, המציאות מאלצת אותו לקחת את התינוק שעומד 3 חודשים ולהשיט אותו ליאור, ככה. הוא תופח על ראשה של ביתו ואומר לה, ביתי, היכן נבואתך? לא כתוב פה מה היא ענתה לו, ואני מרשה לעצמי לשער שהיא לא ענתה לו, אבל אחר כך כתוב ככה, כאן, בגמרא. והיינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מסבירים חז"ל, לדע מה יהיה בסוף נבואתה. טוב, יש פה איזה משהו לשוני, שנבואה זו נקבה, ומה יעשה לו זה זכר. אני חושב שזה לא קושייה, כי זה אותו דבר. מה יעשה לו לאחיה הקטן, מה יעשה לה לנבואה שלה, זה אותו דבר. מה זה מרחוק? מטרים. גיאוגרפית, מה, שהיא בקנים שם על יד היאור כאן, והתיבה נמצאת שם? ותתצב אחותו מרחוק. מרים ניצבת. יציבות זה לא רק תיאור של עמוד השדרה. תתצב, יש פה עמידה של ודאות פנימית. היא יודעת שהתינוק הזה, אח הקטן שלי בן 3 חודשים שעכשיו בעיני הבשר הוא מוטל בתוך התיבה חסר אונים במצרים, שנאמר בה כל הבן, אני לא יודע, אור תשלחו, והוא כל כך קרוב ליאור. הוא כל כך קרוב ליאור שהמלך הזה אמר לי לזרוק לשם כל הילדים. והיא ניצבת. היא ניצבת, ותתצב אחותו, אחותו מרחוק. מה זה מרחוק? מרחוק זה לא רק מקום. מרחוק זה גם זמן. היכולת של מרים להביט מעבר לכאן ועכשיו. היכולת של מרים לראות את המציאות שרואות העיניים, אבל לא רק אותם. אני מדגיש את זה כי אנחנו לא אומרים לראות רק את מה שמעבר. זה לא, זה ניתוק מהמציאות המיידית. אלא לראות את המציאות המיידית, לראות אותה מאוד עם שתי רגליים על האדם, להתייצב, ממש להתייצב. התייצבו, ראו. התייצבו, ראו. וראו, אם תתייצבו, אם תהיו, אם תעמדו זקופים, זקופים, זקופים. שמנו לב, נכון, האדם הוא הבעל חיים היחידי אתם יודעים, הפיזיונומיה שלנו אומרת הרבה. כל בעלי החיים, בדרך כלל הם ככה, עמוד השדרה שלהם הוא מקביל לאדמה, לקרקע, לארץ. הם ככה ישרים, ישרים עם הארץ. האדם כמו אנטנה. אתה איתי, אתה לא עם הארץ. אתה, יש לך קשר איתי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. אתה תתייצב. אם אתה תתייצב, תשמור על קשר איתי, אתה תראה. התייצבו וראו. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים יודעת שהילד הזה, אחיה, משה הזה, הוא יושיע את ישראל. הוא משה. למרות שככה המדרש אומר, אבא שלו, אביו, אמרם קרא לו ידידיה, אמו קראה לו אור, נכון? קרא לו טוב, סליחה, ותאר אותו כי טוב, אמא שלו, של משה, קרא לו טוב. שלוש שמות ניתנו לו. אבא שלו קרא לו ידידיה, אמא שלו קרא לו טוב. ומישהו אחר קרא לו משה. מי זה מישהו הזה? בת פרעה. ודווקא השם שלה הוא נתקבל. נכון, זו קושיה ידועה, למה משה? הרי, כי מן המים משיתי הוא, איך צריך לקרוא לו? משוי, נכון? כי מן המים משיתי הוא, אבל בתיה, בת פרעה, גם היא לא הייתה באדם פשוט. היא ידעה שהוא משה, בפעיל, לא בסביל. הוא משה, הוא משה. מי שולחת את המתה, כפשוטו, כמדרשו, ומושה אותו, והוא משה. ומרים יודעת שהוא, משה הזה, עתיד למשות את ישראל במצרים. והיא ניצבת לראות לא אם זה יעשה, אלא איך זה יעשה. ותתצב אחותו לרחוק לדעה מה יעשה לו. המשנה, הנה הגענו לט"ו בשבט. המשנה, במסכת ראש השנה, פרק א', משנה א', אומרת כך. ארבע ראשי שנים הם. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה, וזה עכשיו יותר לעניינו. באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות, לנטיעה ולירקות. ראש השנה של הירקות זה באחד בתשרי. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. אז לא נלמד את כל המשנה הזאת כרגע, אבל אנחנו יש ראש השנה לירקות, יש ראש השנה לפירות, שני דברים שונים. מה זה ראש השנה? הרי מה הם לא? הגזר טובל תפוח בדבש. מה זה ראש השנה לירקות ולפירות? לעניין תרומות ומעשרות ש... נגיד ירקות, אז אינך יכול, יש את הירקות שנלקטו בשנת תו שין סמך חט, והירקות שנלקטו בשנת תו שין סמך תת, כן? אני יש לי חלקה, לפני ראש השנה ליקטתי כמה גזרים מהחלקה שלי, אחרי ראש השנה, אחרי שלושה ימים, ליקטתי גזרים מאותה חלקה, איני יכול להפריש תרומות ומעשרות ביחד, אז זה נפרד וזה נפרד. מה אמרנו? לפי הלקיטה. בירקות הולכים אחר לקיטה. שני גזרים גדלו ביחד, שנינו מאותה ערוגה. זה נלקט לפני ראש השנה, זה אחר ראש השנה, אחד בתשרי, יש הם משנתונים אחרים, זה מודל אחר. רואים את זה עכשיו בשנת שמיטה, באופן ברור, נכון, שבירקות יש קדושה שביעית, בפירות אין קדושה שביעית עדיין. למה? כי עכשיו אנחנו מחכים לט"ו בשבט. ט"ו בשבט, ראש השנה לפירות. אבל כאן זה לא אחרי כתיפה, לא אחרי הכתיף, אלא אחר הנתה. אני קורא את מה שמסביר כאן כעתי, שכן באילנות הולכים אחר הנתה, ואין מעשרין מפירות שחנתו לפני שבט, על הפירות שחנתו אחרי שבט, אחד בשבט, או ט"ו בשבט, בית שמאי בית הלל. מה זה חנתה? התחלת התהוות הפרי. 40 יום קודם שנולד התפוח. מה רואים בעיניים? כלום. בעצם, אתה מסתכל על העץ, אפילו לבלובן. או בעצם, יכול להיות שיש פריחה, אבל אתה לא רואה שום פרי. פרי אתה לא רואה. איפשהו, במעמקי העץ, מתחילים להתרקם חיים. חנתה. ההתרקמות הזאת, הדבר הזה הוא כמוס. הוא לא דבר שרואים בעיניים, אבל משהו שהוא נוצר בפנים. בפירות הולכים אחרי החנתה. יש כאן משהו בפירות שהוא שונה מהירקות, שבירקות הולכים אחרי הלקיטה, אחרי מה שאני מחזיק בידיים. כדי לגדל ירקות מהבחינה הזאת, אני לא חקלאי, לא מבין בזה, אבל מבחינה עקרונית, אני חושב, בשביל הפרי אתה צריך יותר אמונה, אפשר לומר. מכיוון שאת הירק, כשאתה מלקט, אתה ממש מחזיק אותו בידיים. וזה הזמן הקריטי גם מבחינה הלכתית. בפירות, הזמן הקריטי הוא כאשר מתחיל להתהוות הפרי, שאני עוד לא יודע, לא רואה את קיומו. אני אקטוף אותו עוד כמה חודשים. אבל זה הזמן הקריטי בשבילו. ט"ו בשבט אנחנו חוגגים את הדבר הזה. אנחנו חוגגים, אנחנו מציינים את התכונה הזאת שהייתה לי מרים הנביאה. את התכונה הזאת שיש לנו לראות את הדבר, את התינוק הזה, שהוא עדיין רחוק מלהיות משה. הוא אפילו לא משוי. הוא תינוק חסר אונים משלושה חודשים. להסתכל עליו לראות את העתיד. וט"ו בשבט זה איזשהו, אני חושב, יש פה משהו שמחנך אותנו לדבר הזה. אמרנו בהתחלה שזו אופטימיות, אופטימיות עמוקה. לא כי זה נוח לנו להיות אופטימיים, או כיף לנו להיות אופטימיים, אלא כי זה אמיתי. מהו מקור האופטימיות? איך אני יודע שיהיה טוב, כן, משפט כל כך יהודי, יהיה טוב? הדרכתה של תורה, מהנבואה. זאת אומרת, נקרא את רגע למשל הכלל ישראלי, אם הנביאים אמרו נבואות על עתיד של ארץ ישראל, ועל עתיד של ירושלים, ועל עתיד של עם ישראל, ועל עתיד של הכל ביחד, אני יודע דבר אחד, זה יתקיים. זה יתקיים, אין על זה שאלה. האם עכשיו שאני שומע את החדשות של שמונה, אז אני צריך להתעלם מהם, להגיד, זה שטויות? לא. זה אומר לי כמה אני צריך להתפלל יותר, משהו שזו השתדלות מעשית שאני יכול לעשות, ודאי. כל ההשתדלות המעשית שלי, כל התפילה שלי, הכל נטוע בתוך ביטחון ודאי של התייצבות, ותתצב אחותו מרחוק. איזושהי עמידה יציבה של הוודאות של הטוב שעתיד להיות. במישור יותר אישי, אני חושב שכל הורה מרגיש את זה. עם הילדים שלו. הורות זו מלאכה מאוד אופטימית. מכיוון שמה שאתה מחזיק עכשיו ביד, זה מין יצור כזה, ש... איזה תועלת הוא מביא לעולם? זאת אומרת, כאילו, הוא לא יכול אפילו להגיד מילה אחת, או לא לצרף מילים בעלות משמעות. כן, איזה, מה הוא עוזר? הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול ללמוד גמרא, הוא לא יכול לקרוא פסוק, הוא לא יכול לעשות חסד. הורה, אבא, אמא, מסתכלים על התינוק שלהם, ואיפשהו הם רואים בו את העתיד שלו. הם רואים את הגדול שיהיה מהקטן הזה. זה הקטן גדול יהיה. לפעמים ככה, לפעמים זה באמת צריך להזכיר לעצמך. טוב, שילד הוא קטן, משהו חסר אונים, אולי זה יותר קל. יש ילד מתחיל לגדול, והוא לומד להגיד לא. יש איזה שלב, הפסיכולוגים אומרים, גיל שנתיים, כן. הילד לומד להגיד לא. אז לא, הפסיכולוגים אומרים שבאיזשהו שלב הוא מפסיק עם זה. אני, טוב, לפעמים יש תופעות כאלה שילד לומד להגיד לא, וממשיך עם זה משום מה, אבל בכל אופן, הוא אומר לא בפה או בידיים וברגליים, ואתה צריך להזכיר לעצמך שהוא הולך להיות גדול. והוא הולך להיות, טוב. הולך להיות ממש טוב. וגם הרמב״ם וגם הגאון מווילנה, כשהוא בגילו, לא תמיד, לא תמיד אמרו כן. אני לא יודע, אני חמור של עצמי לחשוב שהם לא היו כזה, נכון, ילד טוב ירושלים. זאת אומרת, יש פה שלבים של התפתחות שהם לא תמיד הטוב הוא גלוי. לא תמיד העץ הזה מפיץ ריח נעים. אני מחזיק את הילד שלי, ואני חייב לראות בו את הגדול שעתיד לצמוח ממנו, את הגדול שיש בו עכשיו. הגדול שהוא יהיה נמצא בו עכשיו, כמו החנתה בפרי. זה שם, זה לא משהו שצומח מבחוץ. ספר של החזון איש, זריעה ובניין בחינוך. מתודן, האם חינוך זה כמו, האם מחנך הוא כמו נגר או כמו גנן? מה ההבדל ביניהם? נגר לוקח את העץ ומנסר אותו, משייף אותו, צובע אותו. אם העץ יעמוד כמו שהוא, הוא יישאר בול עץ. הגנן לא מפעיל פעולה אלימה על העץ, הוא רק מאפשר לעץ להוציא מתוכו את מה שטמון וגנוז בו. הוא נותן לו שמש, נותן לו אוויר, נותן לו דשן, נותן לו מים, מסלק את המזיקים. הוא מאפשר לעץ להביע ולפתח את מה שיש בתוכו. הורה זה גנן. האדם עץ השדה. אז ככה התייחסו שלנו לילדים. ובעצם, אני חושב שכך צריך להיות גם התייחסו שלנו לעצמנו. זאת אומרת, איפשהו בתוכנו אנחנו חייבים להתייחס לעצמנו כדבר הזה. לדעת שהטוב שבנו עוד לא גמר להתגלות. אנחנו עסוקים תמיד בזריעה ובפיתוח של הטוב שבנו. מתוך ודאות, ודאות שהטוב הזה עתיד להתגלות, כי הוא חייב להתגלות. וכמובן גם יחסים בין אדם לחברו אחרים. אתם מבינים, זה עין של יהודי. המבט יכול לראות את הצד החיצוני ולהתייחס למה שיש, מה רואים בעיניים, אבל אנחנו יכולים, אני חושב, אפילו מחויבים לראות יותר מזה. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולזולתנו, ללמוד להסתכל אחד על השני ולראות בו יותר ממה שגלוי ופשוט. זה החסד הגדול שאנחנו יכולים לעשות לאחרים. זה החסד הגדול שאנחנו יכולים לעשות בעצם לעצמנו. תודה רבה. טוב שאת שמח. עם שאלות או משהו?